יפה. אתם רואים את המשפטים הראשונים של הפתיחה, ואני קצת אסביר את ה... אני קודם אתן רקע. הפתיחה נועדה, ראינו שבעיקר דברי הרב טייכטל, אם הבנים שמחה, הרב טייכטל, הספר שנכתב בהונגריה, הקדמות ורוב הספר נועד לרבני הונגריה, לרבנים. הפתיחה היא דווקא יותר מכוונת אל החלוצים בארץ ישראל. בואו נראה את המשפטים הראשונים. תורה וארץ ישראל בדיבור אחד נאמרו, והם תרי רעין דלה מתפרשין. זה ציטוט מהזוהר. תורה וארץ ישראל תרי רעין דלה מתפרשין, פירוש שארץ ישראל ותורה זה שני דברים שמחוברים, שלא מתפרשים, שאי אפשר להפריד ביניהם, בין תורה לבין ארץ ישראל, והם נאמרו בדיבור אחד. אתם זוכרים שבדיבור אחד נאמר זכור ושמור בדיבור אחד. כלומר, כשאנחנו אומרים זכור ושמור בדיבור אחד על השבת, אנחנו חז"ל פירשו שזכור זה מצוות עשה של השבת, ושמור זה מצוות לא תעשה. ואלה שני צדדים של אותה מטבע. איסור מלאכה נועד לאפשר את מקרא קודש, ומקרא קודש מתאפשר בזכות איסור מלאכה. כלומר, לשני צדדים של השבת שהם חלק שלובים ומחוברים, והם משלימים אחד את השני, והם חלק ממהות אחת. אותו דבר אומר הזוהר על תורה וארץ ישראל. ידעת את זה, עזרא? שתורה וארץ ישראל תרי רעין דלה מתפרשין. בדיבור אחד נאמרו, כמו שזכור ושמור, גם תורה וארץ ישראל, הם כאילו זה דיבור אחד. זה דיבור אחד, זה דבר אחד. והם לא יכולים להיפרד אחד מהשני, והזוהר מביא את ה... מאיפה אנחנו יודעים שזה דבר אחד? על שני דברים נאמר בתורה מורשה. בתורה כתיב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה המושג מורשה הוא כאן מושג המפתח המחבר בין תורה וארץ ישראל. על התורה נאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. בארץ ישראל כתיב, זה נאמר בספר דברים, משה רבנו אומר, ובארץ ישראל כתיב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אתם זוכרים, זה בלשונות הגאולה, 5 או 7 לשונות הגאולה שמופיעות בתחילת פרשת וירא, שם נאמר על ארץ ישראל, ונתתי אותה לכם מורשה. הרי דנתייחדו ונתכוונו שניהם, אני הייתי יותר מעדיף כאן לשון נקבה, מבחינת עברית תקינה, שתיהן, כי גם ארץ זה נקבה וגם תורה זה נקבה. ונתכוונו שתיהן, נאמרו שתיהן. אתם יודעים שהזוהר כתוב כבר כולו בארמית. ארמית ארץ ישראלית, והעברית כבר נשתכחה במידה מסוימת, אז העברית כבר משובשת בפי חכמי הגמרא. חז"ל, לפי מסורת שיש בידינו, רבי שמעון בר יוחאי כתב לפחות את הגרעין של הזוהר, הוא כתב, וכנראה אחר כך חכמי הסוד המשיכו והשלימו, אבל לצערנו הגדול הארמית השתלטה, ולכן התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי הוא כבר בארמית. המשנה והתוספת עדיין בעברית, והמדרשים, כי זו תקופה יותר קדומה, וגם הזוהר כבר בארמית, וכשיש בו ביטויים בעברית, הרבה פעמים העברית קצת משובשת. אז אני מתנצל בשם. אין הבחנה. לצערנו זה קיים גם בתלמוד, ואחר כך גם ברש"י, לא תמיד יש הבחנה בין זכר ונקבה, כי העברית לא הייתה שגורה בפיהם. הרי דנתייחדו ונתכוונו שניהם, שתיהן, בלשון אחד, מורשה מורשה לגזרה שווה. כלומר, התורה כתבה את המושג מורשה גם על ארץ ישראל וגם על התורה, כדי לגזרה שווה. מה פירוש לגזרה שווה? גזרה שווה זה אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, להשוות דבר לדבר. אז גם כאן התורה השתמשה, ודרך אגב, אלה שני הדברים, המושג מורשה מופיע רק פעמיים בתורה, והוא נאמר רק על תורה ועל ארץ ישראל. ללמדך, אומר הזוהר, שהם נאמרו בדיבור אחד. תרי ראין דלה מתפרשין, לגזרה שווה, להורות, אני מסיים את הקטע, לעניינם שווה אצלנו ואינם נפרדים. יפה? אז הנה יש לנו כאן ממש הקדמה מאוד חשובה, הקשר בין תורה וארץ ישראל. קודם כל זה רעיון גדול שצריך לפתח אותו, ובעצם כל המטרה של הפתיחה של הרב טייכטל זה לפתח את הקשר, להסביר יותר בעומק, בצורה יותר מעמיקה, את הקשר בין תורה וארץ ישראל. ועכשיו הוא נכנס להסבר. אתם רואים שהפתיחה היא ארוכה, אנחנו לא נקרא את כולה, אני אסביר את דבריו ונקרא אולי משפט אחד או שניים, אבל נראה את ההתחלה. תחילה אבאר, אתם רואים תחילה אבאר בעזרת השם יתברך, אתם רואים איפה אני קורא? גם לך יש עזרה את זה?
כן.
תחילה אבאר בעזרת השם יתברך, עניין מורשה נאמר בתורה, מה כוונתו? אחר כך אבאר בסייעתא דשמיא עניין מורשה הנאמר בעניין ארץ ישראל, ונראה בעליל איך שאלו שני מושגים קשורים ואגודים יחד ואינם מתפרדים. כלומר, לדעתו, כדי להבין מהו הקשר העמוק בין תורה וארץ ישראל, צריך להבין את המושג מורשה. כי חז"ל, וזה המדרש וגם הזוהר, מראים ש החיבור בין ארץ ישראל ותורה זה על בסיס המילה מורשה. נכון, זאת הגזרה שווה. ונתתי אותה לכם מורשה בארץ ישראל, ותורה הציבה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז המושג מורשה הוא המפתח להבנת הקשר הפנימי בין שני העולמות, בין שני המושגים. לכאורה אלה שני דברים שונים, וזה הרי החידוש, גם במדרש וגם שהזוהר ממשיך אותו. למה לכאורה זה שני דברים שונים? ארץ זה ארץ. אני יכול היום לקחת מהתפיסה הציונית המודרנית. ארץ, אנחנו קשורים לארץ ישראל על בסיס לאומי. אנחנו לא, אין לנו קשר לתורה, אנחנו לא דתיים, אנחנו, אין לנו עניין בתורה ובדת. אבל יש לנו עניין בארץ ישראל, כי אנחנו עם שצריך טריטוריה, שצריך, וזאת המולדת ההיסטורית שלנו. כן? אומר, אתה יכול להסביר את עניין ארץ ישראל בלי קשר לתורה. ומצד שני, החרדים אומרים, תורה זה לא קשור לארץ ישראל. תורה גם למדנו בוורשה ובווילנה ובמרוקו ובתימן, גם בגלות למדנו תורה. התורה לא השתנתה. התורה במובן הזה לכאורה לא קשורה לארץ, והארץ לא קשורה לתורה. אתה יכול להיות ציוני לאומי ולא דתי, ואתה יכול להיות חרדי בניו יורק שלומד תורה ואין לו שום קשר לארץ ישראל.
וספר דברים לא קרו בחיים.
ואז מה שבא הרב טייכטל לומר, תראו, המדרש, הבסיס הוא המדרש, והזוהר מלמדים אותנו שאין דבר כזה. התורה קשורה לארץ ישראל וארץ ישראל קשורה לתורה. אין אחד בלי השני. ומהו המפתח אמרנו? מורשה. הוא אומר, אני רוצה להסביר את המושג מורשה. הוא מתחיל עם העניין של תורה. אתם רואים, הוא מתחיל קודם עם העניין של תורה. מה משמעות המושג מורשה בתורה? אומר הרב טייכטל, הקשר שלנו, אני אגיד קודם באופן כללי איך שאני הבנתי, ואחר כך נקרא כמה שורות. אולי אתם יודעים, נעשה הפוך. נעשה הפוך, נקרא כמה שורות אני אראה לכם איפה אני קורא. אני קורא ככה, בספר שלי זה עמוד מ"ח, אני אראה לכם איפה אני קורא, ואתה הדור שעמדו במעמד הר סיני, אני אראה לכם. זה הפתיחה. וכאן. ואתה הדור. רגע. תסמנו לכם פה עזרא, אני גם אראה לך, זה שלוש מהדורות שונות, אנחנו לא משתמשים באותה מהדורה, אז אני אראה לך איפה אנחנו קוראים. זאת הפתיחה, נכון? איפה הפתיחה? הפתיחה היא פה, ואתה הדור. אני מיד אראה לך איפה זה מפיע. לא, זה כבר הלאה, אתה רואה כאן. ואתה, אז נקרא, איזה, נקרא כמה שורות פה. ואתה, אתם רואים? ואתה הדור, אתם רואים איפה אני קורא? ואתה הדור שעמדו במעמד הר סיני, שהיו 60 ריבוא אנשים גדולים לבד אנשים ועטף, עם ישראל כולו עמד במעמד הר סיני, מסרו לדור השני, שכך ראו וכך שמעו מפי הקדוש ברוך הוא. ומסרו לדור החדש כולם בשפה אחת וברורה, ששמעו את התורה מפי הקדוש ברוך הוא. ואף אחד מהם לא כיזב את הדבר, מזה ראיה ברורה ונכונה על אמיתת הדבר שהוא ברור כשמש, וברור לנו מציאותו בעולם. אז בואו נסביר. הוא בין השאר מצטט את הרמב״ם באיגרת תימן. מה הוא רוצה לומר? מה הקשר המיוחד של עם ישראל לתורה? התורה היא מבחינת עם ישראל, היא לא איזושהי חוכמה אנושית, היא לא המצאה אנושית. זה לא שמשה רבנו, הנה פה הר נבו, אם תהיה ראות קצת יותר טובה נראה את האור של הר נבו, ממש אנחנו לרגלי הר נבו. אז זה לא שמשה רבנו היה חכם והמציא את התורה, אלא עם ישראל מאמין באמונה שלמה שהתורה ניתנה לנו מהשמיים, מהקדוש ברוך הוא, מאלוהי העולם, מבורא העולם, שנתן אותה למשה, ואנחנו מעבירים את ההכרה הזאת, את האמונה הזאת, מדור לדור. מורשה. מהו היסוד לאמונה הזאת? היסוד הוא שעם ישראל כולו היה במעמד הר סיני וראה את ההתגלות, שמע, איך כתוב, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. זאת אומרת, היסוד של האמונה הזאת בנוי על נוכחות של כל העם. העם כולו ראה, לא מישהו סיפר לנו, העם כולו השתתף במעמד הר סיני, העם כולו היה שותף לחוויה של ההתגלות האלוהית, שמע את כל אלוהים מדבר אל העם, השמע גוי כל אלוהים מדבר אליו היחי, נכון ספר דברים. ואת התודעה הזאת הוא העביר, את התודעה הזאת הוא העביר
מדור לדור.
וזאת התודעה ששמרה, שאפשרה לעם ישראל לשמור על התורה במשך אלפי שנים. כי אם היינו, אם הייתי אומר, מנסח את זה באופן שלילי, אילו חשבנו שזה בסך הכל איזה חוכמה אנושית של משה רבנו, גורלה של התורה היה כגורלם של כל התרבויות. היו תרבות, יש תרבות מצרית ובבלית ואשורית ויוונית, מי ממשיך את זה? מישהו ממשיך? יש איזה עם שממשיך ללמוד ולשמור את התרבות הבבלית העתיקה, התרבות הפרסית העתיקה, התרבות היוונית העתיקה? אפילו קוראים, פה ושם יש מישהו שקורא אפלטון, קורא קצת אריסטו, קורא קצת חמורבי, קוראים. אבל האם יש עם שאומר אנחנו חיים לפי חוקי חמורבי? אין עם כזה. למה? כי כולם הבינו חוקי חמורבי, הוא היה אולי אדם חכם, אבל הוא המציא את זה. עברו 1,000 שנה, נשבע מישהו יותר חכם והמציא משהו יותר משוכלל. אז שכחנו את חמורבי ועברנו לחוקי סולון באתונה. ואחר כך עברו 1,000 שנה ואנחנו עוברים לחוקי האימפריה הרומית, ואחר כך באה נצרות, ואחר כך... כל אחד המציא איזה משהו. אבל מה נתן לעם ישראל את הכוח 4,000 שנה לשמור על התורה ולהעביר אותה מורשה, להעביר אותה מדור לדור ולשמור אותה ולקיים אותה ולמסור אותה ולהעביר אותה? התודעה שזה לא משהו אנושי, זה משהו אלוהי. יש כאן, קיבלנו מתנה מבורא העולם. את המתנה הזאת אנחנו שומרים ומעבירים, והיא לא, ואנחנו לא משחקים איתה ולא משנים אותה ולא מחליפים אותה. איך כתוב שם הרמב״ם בי"ג העיקרים, שלא תהיה מוחלפת, שהיא לא תהיה מוחלפת, כי זה משהו אלוהי, דבר אלוהי לא מוחלף. בסדר? אז זאת המשמעות של המילה, של המילה מורשה בהקשר של התורה.
יש איזה פירוש מסורתי שאנחנו גם צריכים לרצות, זה לא ירושה אוטומטית, זה מורשה.
זה מורשה במובן הזה, אתה צודק, זה לא ירושה, שזה לא עובר אוטומטי. עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. אבל מורשה זה משהו אחר. מורשה זה משהו שאתה מרגיש מחויבות להעביר, להוריש, להעביר מדור לדור, בגלל שאתה מאמין שהוא משהו אלוהי, משהו מיוחד. זה לא משהו אנושי. אם זה משהו אנושי, נניח אם שמעתם ממני איזה שיעור יפה, ואמר זה, מחר תשכחו את זה, אולי עוד שנה, אתם בטח לא תתרחו להעביר את זה לילדים שלכם, או חגי בן ארצי אמר איזה שיעור יפה, לא. אבל אם עם ישראל משוכנע, מאמין שהוא קיבל תורה מאלוהים, ומה נותן לנו את הביטחון הזה? אמרנו, הוא אומר, מעמד הר סיני, כל הדור שהיה שם, נכון? עמדו במעמד הר סיני 60 ריבוא אנשים, לבד האנשים, ומסרו לדור השני שכך ראו וכך שמעו מפי הקדוש ברוך הוא. ומוסרים לדורות הבאים שזאת התגלות אלוהית. התורה היא תורה אלוהית. ולכן זה מה שנתן לעם ישראל את הכוח להוריש את המורשה, להוריש אותה מדור לדור. הוא עוסק לא בשאלה אם אתה צריך ללמוד תורה, היא ודאי אתה צריך ללמוד תורה, היא לא תעבור אליך אוטומטית, זה המובן של המאמר, אבל אתה חשוב שנחנך את הבנים שלנו להכיר במימד האלוהי, במקור האלוהי של התורה, כי בלי זה זה לא יעבור על. אגב, כאן יש רעיון מאוד מאוד חשוב שאני חושב שהוא מסביר, והוא מפתח את זה. אני אקרא לכם עוד איזה קטע.
אגב, ראינו את בזמני המונים בכל העולם חשבו שלתורה של העתיד זה תורת מרקס. זה התפשט בעולם,
עברו שניים שלושה דורות,
אי אפשר היה לראות אחרת. הדגל האדום ממש סיבר את כל עיני העולם. אני לא יודע אם אתה יודע,
כאילו זה דבר אלוהים חיים.
מה זה? סטלין הוא הזה,
סטלין
אבינו
משהו.
אבל זה לא רק ברוסיה, במקומות ש...
אצלנו פה בארץ,
בכל העולם,
הקומוניזם היה, מה זה? מעלת הרבה הלכו להתנדב מלחמת האזרחים בספרד, הרגו את עצמם בשביל... אבל לא רק בארץ, בכל... בתוך אמריקה, למה נבלו? אמריקאים נבלו עם החקירות של אותו...
מקארתי,
כן. פשוט אמריקה נבלה, שראתה את האיום הקומוניסטי להשתלט על כל העולם וכל זה. כי זה באמת התפשט וחדר לרבות בעיקר של בני הנוער בעולם כולו, סין, עם מאו שלו וכל זה. איפה הם עכשיו? התורה שלנו יותר ממשית.
זה בקושי החזיק מעמד דור 100 שנה, 80 שנה, וכאן תורה שמחזיקה מעמד 4,000 שנה.
תמורתו הייתה גדולה מאוד.
ו כן, ועוברת מדור לדור מורשה. אני אקרא לכם עוד קטע שהוא מאוד יפה, המורם מדברי אדוננו. אני אראה לכם איפה זה המורם מדברי אדוננו. המורם פה, המורם, יפה. אצלך עזרא המהדורה היא עוד יותר משנה, אני אראה לך איפה אני קורא המורם. היום לא צילמתי, אני מתנצל. המורם פה, המורם. אם כן, המורם מדברי אדוננו ורבנו הנודע ביהודה הנעל, הוא מזכיר את הנודע ביהודה, לא ניכנס אליו, קיבלנו את התורה מכוח עצמנו. צוני לומר, שאלמלא, סליחה, שאלמלא, הכוונה היא כאן אלמלא במובן של אילו, קיבלנו את התורה מכוח עצמנו, רצוני לומר שאנו בחקירת שכלנו שחקרנו ודרשנו בעת שעידים שכלנו ממה אז הסכמנו לקבלה. אומרת, אם התורה הייתה, היינו מקבלים אותה לא בתור תורה אלוהית, אלא בתור איזה חוכמה, השתכננו שהיא דבר חכם. אז היה פתחון פה לבעל דין לחלוק ולעבור בטענות, להפר שכלנו, להסיר אותה מאיתנו. אז אם זה היה על בסיס של חוכמה, תמיד חוכמה מתחלפת, כמו שיש, חוכמה תמיד מתחלפת. זה עניין של אופנה ואידיאולוגיה, פעם אידיאולוגיה באה ואידיאולוגיה הולכת, כל עוד היא אנושית. אבל כעת שהתורה אינה קניין ורכוש עצמנו, רק שהיא ירושה לנו מאבותינו שראו את נותן התורה בעין ממש, ושמעו מפי הקדוש ברוך הוא באוזניהם בחוש, כאשר דיבר עמהם כדבר איש אל רעהו. כלומר, החוויה היסודית של היהדות היא חוויית המתן תורה, מעמד הר סיני, ההתגלות האלוהית, והחוויה הזאת, התורה שניתנה בסיני, או היא זאת שעוברת מדור לדור, והם הורישו לנו את זה. שוב, אין בכוח שום בעל דין לחלוק על זה. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד ליהודי, תשמע, יש פה משהו לא הגיוני, פה יש משהו לא הגיוני, כי אני אומר, זה אלוהים, הוא ברא את העולם, אתה לא יכול להתווכח עם אלוהים. להתווכח עם אלוהים זה כמו להגיד אני מתווכח עם הבריאה, כך הוא ברא את העולם, זו הבריאה. המדע כל הזמן מנסה לגלות את החוכמה בבריאת העולם, כך גם התורה אתה לא יכול להתווכח איתה, כי התורה היא החוכמה האלוהית. זאת אמונתו של העם היהודי, ומכוח האמונה הזאת הורשנו את המורשה מדור לדור. זה מה שאפשר את תהליך המסירה שלא נפסק, שמתמשך. אחרת זה היה נפסק. הוא מסתמך כאן על הרמב״ם, על ראשוני ואחרוני, מביא הרבה חומר. אני, בהקשר הזה, אני תמיד מוסיף ואומר שזאת כנראה הסיבה שבן גוריון, אחד העם, ואחריו בן גוריון, לא הצליחו להפוך את התנ״ך לנחלת החברה הישראלית החילונית. בן גוריון בא ואמר, אנחנו נלמד תנ״ך, והתנ״ך הוא חשוב, הוא ספר היסוד של העם ושל הציונות, בלי תנ״ך אין ציונות ואין מדינה, הכל
יהיה.
אבל, זה הקושן שלנו, כן, אבל הוא הוציא משם את אלוהים. זאת אומרת, הוא הפך את זה לספר אנושי, זה יצירה לאומית, זה הספר הלאומי שלנו. אז בא מישהו ואמר, שטויות, אם זה הספר הלאומי, זה אצלי, זה לא ספר לאומי. אתה חושב שזה חשוב, אני אומר, זה לא חשוב. כלומר, אם זה
בלי... אם אתה מפשיק לו את ה...
בדיוק. אם זה רק איזה ספר לאומי, שאתה חושב שזאת יצירה אנושית, אז אין לזה ערך גדול. אז לכן הדור השני והדור השלישי, בוודאי הדור הרביעי, התנתק לגמרי. תדעו לכם היום, בחברה הישראלית החילונית אין תנ"ך. גם הניסיון הזה עכשיו של וורצמן 929 להכניס תנ"ך, אף חילוני לא משתתף בזה. אני אומר לכם את זה.
מצד שני, יש לך כן הקמת בתי כנסת, פתאום מתעוררות.
אנשים שחוזרים בתשובה. שחוזרים בתשובה.
הם חוזרים אל המקור.
הם חוזרים אל המקור, אל האמונה שהתנ"ך הוא ספר אלוהי, שאתה חוזר בתשובה. זה סיפור אחר. אבל לבריאות. הניסיון להפוך, להוריש את התנ"ך מורשה, להפוך אותו מורשה בלי האמונה בא בסיס האלוהי, במקור האלוהי, באופי האלוהי של התנ"ך, אנחנו רואים בינינו שזה לא עובד. בחברה הישראלית החילונית, למרות כל הניסיונות של בן גוריון וכל ראשי הציונות, זה לא עבד. החברה הישראלית היום התנתקה לגמרי מהתנ"ך. רואים את זה בהרבה דברים, בחידוני התנ"ך, בלימוד התנ"ך, בבתי הספר הממלכתיים כמעט שאין תנ"ך. אני אומר את זה בצער, כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שמתוך הריק הזה, מתוך החלל, תצמח, תבוא צמיחה חדשה. אבל שם יש ריק, ריק מוחלט. תדעו לכם, אני הרבה פעמים אומר לעצמי שהישראלים החילוניים, בעיניי זה אולי העם הכי לא תרבותי בעולם. בעולם. אין עם כל כך לא תרבותי. למה? כי לקחו מהם את התנ"ך ולא נתנו שום דבר במקום. למשל, הקומוניסטים, מאו צ'טונג, לקח את את קונפוציוס, זה הייתה אמונה סינית, ונתן להם במקום זה את הספר האדום. מרקס נתן את הקפיטל. אחר כך זה התבטל. אבל היה איזה ספר שהריצו אותו, שלמדו אותו, שהוא היה המקור, שאמרו, זה מכוון אותנו, זה ה... אבל היה משהו. ורוב העולם היום חוזר אל המקורות הדתיים שלו, יש תנועה גדולה של חזרה אל המקורות הדתיים, אבל הישראלים החילונים, גם בעם ישראל, בחברה הישראלית יש תנועה גדולה של חזרה בתשובה, אבל מי שנשאר בעולם החילוני, נשאר בלי כלום. אין משהו במקום התנ"ך. יש משהו במקום התנ"ך?
לא.
את בן גוריון לומדים, את ז'בוטינסקי לומדים, כלום לא. כלומר, לא נשאר כלום. וכשנשאר, כשיש עם שאין לו ספר, אל כיתב, קראו לנו תמיד עם הספר, אנשי הספר, אל כיתב. כשנשאר עם בלי ספר, זה עם בלי תרבות. כי בלי ספר, שהוא ספר מכונן, ספר מקודש, אז הכל הפקר, אתה הופך להיות פרא אדם. לצערי הגדול זה המצב. אנחנו...
שבוע שעבר, קצין בצהר, אחרי הרצאות שלי קונים את הספר, יש כשקונים את הספר, נקם בכל הפעולה שהתארתי, על הקצין בצהר, סגן, אומר, זה הספר הראשון שאני הולך לקרוא בחיים.
לא קראתי כלום.
ההורים שלי לא יאמינו שקניתי ספר.
עד כדי כך.
קצין בצבא.
קצין.
שהוא כבר... אתה מצפה.
שמעתי בהרבה חיילים דברים כאלה, אבל קצין.
קצין. נכון, אז הנה אנחנו...
כל זה מעשה הוא בפיקוד העורף, והולך, פועל למען האנושות, נחלץ ביחידה של...
להצלה, לעזרה, כן.
נגיעים לטורקיה, לכל מקומות האלה, לחלץ נפגעים, זה...
משימה חשובה,
אבל לא קרה ספר בחיים.
נכון. אחת המטרות שלי, עכשיו אני מגלה לך את הסוד, אחת המטרות במגילות האלה זה להוציא את סיפור ההיסטוריה היהודית, גם מגילת חנוכה שאתם, בספרים קטנים, כי ראיתי שאם יש סיכוי שהנוער יקרא ספרים, זה רק קטנים.
נכון.
ספר גדול, זה לא קוראים. אז אם זה מגילה קטנה, אז אולי,
אולי.
דרך אגב, המגילה הבסיסי, אני, הספר שמחלקים כל מיני מקומות, אולי הרבה, זה הפורמט היותר קטן, שזה רק על המלחמה, שזה עוד יותר קטן. כדי שאולי יקראו משהו, אם פחות שיקראו על מלחמת ששת הימים, ואולי יתרגשו. אולי זה יכניס איזה הרהור של וואו, אנחנו חיים בכל זאת בתקופה של התרחשויות גדולות וניסים. על כל פנים, זה הנושא של מורשה בהקשר של התורה. עכשיו הוא צריך להסביר מה זה מורשה בהקשר של
ארץ ישראל.
וכאן ההקשר הוא מאוד מעניין. כאן הוא אומר, נכון? ואתה אני בא לבאר, אתם רואים? ואתה אני בא לבאר, ואתה אני בא לבאר את העניין של מורשה, ואתה אני בא לבאר, זה פה, זה קצת הלאה,
זו מהדורה ממש עתיקה של אין אומנים שמחה. ואתה, אני בא בעזרת השם לבאר תיבת מורשה, נאמר גם בארץ ישראל.
אתם רואים? כלומר, מה המיוחד בארץ ישראל? והנה הוא מסביר. כמו בתורה, גם לגבי ארץ ישראל, אני קודם אקדים את ההסבר. לא, אולי גם כאן נקרא כמה קטעים. תלכו כמה שורות קדימה. ואותו מצא השם יתברך, אנחנו מקבלים, והנה אברהם אבינו, אז נקרא מפה, והנה זה האדם. מי קיבל את ארץ ישראל? אני אראה לך עזרה איפה אנחנו קוראים. אני מתרוצץ. ואתה, הנה כאן השיבנו עכשיו על אברהם. אנחנו קוראים על אברהם, והנה זה האדם. מי קיבל את ארץ ישראל? והנה זה האדם. אתם רואים? והנה זה האדם היה אברהם אבינו, הוא הראשון שקיבל את ההבטחה לארץ. כי היה האיש אשר היה כלבה וכרצון הבורא כל עולם במלוא מובן המילה, ומקרא מלא דיבר הכתוב, אתה הוא האלוהים אשר בחרת באברהם, ורצתו מור כסדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כלומר, אתה הוצאת את אברהם, מדוע? מאור כסדים, והבאת אותו לארץ ישראל, למה? כי מצאת את לבבו נאמן לפניך. הוא היה אדם מלא אמונה, הלב שלו היה נאמן במובן של אמונה, הוא היה איש שהגיע אל אמונה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר באברהם בגלל שהוא זכה לגלות את האמונה, נכון? אנחנו מכירים מאגדות חז"ל שאברהם אבינו גילה את הבורא, יש אומרים בגיל 3, יש אומרים בגיל 40, יש כל מיני, אבל ואותו מצא, אני ממשיך, ואותו מצא השם יתברך, היותף זה השם יתברך, להגון וראוי להושיבו בארץ אשר בחר וברר לחלקו. לחלקו זה גם חלקו של אברהם וגם חלקו של השם. וכדרך שאמרו חז"ל במדרש תנחומה, חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקדוש ברוך הוא. אתה מוצא כשברא עולם חילק הארצות לשרי האומות, הוא בחר בארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל זה הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר לעצמו. יש ארץ שהיא מיוחדת של השם. מניין שכן משה אמר בהנחל עליון גויים בעציבו, ובחר לחלקו ישראל שנאמר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו ישראל שבאו לחלקי וינחלו את הארץ שבאה לחלקי. עד כאן המדרש. פירוש, הקדוש ברוך הוא בחר בכל העולם טריטוריה שהיא שלו, שיש לו קשר מיוחד אליה, ששם נמצאת שכינתו, שאנחנו הרי לא מזה מדברים על הקדוש ברוך הוא במושגים אנושיים, שהוא היה צריך איזה טריטוריה בשביל, אבל טריטוריה שבה שמו, שבה שכינתו, היא שלו. ואת הטריטוריה הזאת הוא נתן לאיש ולעם, מיד נראה, ולעם, קודם כל לאיש, שגם הוא קשור אליו. הארץ קשורה אל הקדוש ברוך הוא, היא חלקו, והנה אברהם שהאמין בקדוש ברוך הוא והאמין בשם והחשבה לו לצדקה, קיבל האיש המאמין, קיבל את ארצו של הקדוש ברוך הוא, והוא קיבל אותה כמורשה. כלומר, הוא קיבל אותה כארץ שהיא נחלת השם, שהוא מעביר אותה, את הזכות הזאת, את המתנה הזאת, מעביר לבנה ולזרעו אחריו. נכון? איך כתוב שם? לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כלומר, זה לא רק מתנה אישית לאברהם, אלא לכל העם שיצא ממנו. ועכשיו, מסביר יפה, הרב טייכטל, הוא אומר, כמו בתורה, שזה דבר פלאי, שעם ישראל שמר את התורה במשך 4,000 שנה, אלפי שנים. איך עם ישראל שמר על הקשר עם ארץ ישראל? באופן נורמלי, אחרי שגלינו, גלות ראשונה, גלות בבל, וגלות שנייה, גלות רומי, אנחנו כבר כמעט 2000 שנה בגלות. באופן נורמלי מה היה צריך לקרות?
לשכוח,
להתבולל, להיעלם, לנתק. אין עם ששמר על קשר עם הולדתו עתיקה. מכוח מה שאמרנו על הקשר? לא בגלל שהיא, בגלל שהיא נחלת השם, ארץ אשר עיני השם אלו. כלומר, בגלל שאנחנו, הוטלה עלינו, הוטל עלינו התפקיד, הוטלה המשימה להיות עם השם, והייתם לסגולה מכל העמים. וארץ ישראל היא הסגולה, היא הנחלה של השם, והעברנו את הקשר לארץ ישראל, שוב פעם, כקשר אלוהי, כמתנה אלוהית, כארץ שיש בה מימד אלוהי. לא העברנו את ארץ ישראל, את המורשת, את הזיכרון של ארץ ישראל, רק איזה ארץ לאומית, איזה מולדת עתיקה. כי אם זה היה רק על בסיס לאומי, זה היה נשכח, זה היה ניתק. כן. מה ששמר את הקשר שאין לו תקדים ואין לו מקבילה בהיסטוריה האנושית בינינו לבין ארץ ישראל, זה ההכרה שעם ישראל העביר מדור לדור, שארץ ישראל היא לא סתם מולדת לעם, אלא היא, אלא היא ארץ השם, היא נחלת השם, ואנחנו עם השם וזאת ארץ השם, וזה הקשר המיוחד בינינו לבין הארץ. מה משותף אם כן בינינו, בין תורה לבין ארץ ישראל? גם תורה הועברה מדור לדור מורשה, וגם ארץ ישראל, המורשת, הקשר לארץ ישראל הועבר מדור לדור על בסיס, על בסיס של מתנה אלוהית. התורה היא תורה אלוהית שאלוהים נתן לנו, ארץ ישראל היא נחלת השם שהוא נתן לנו, ואנחנו עם השם, ולכן המשולש הזה של עם השם ותורת השם וארץ השם, המשולש הזה הוא זה שיצר את התופעה ההיסטורית האנומלית הזאת של עם ששומר על אותה תורה במשך אלפי שנים בגלות ושומר על קשר לארץ. כי נוצר כאן, נוצר כאן, היהדות מסרה, המורשת היהודית העבירה מדור לדור את המשולש הזה שהוא משולש אלוהי, תורת השם, ארץ השם, לעם השם. ואתם יודעים שכבר הכוזרי, רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, הרב קוק אחר כך, ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל, אבל המשולש הזה אין לו קיום בלי הקשר לאלוהים. זה התוספת שאולי לא מספיק מדגישים. ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל, אבל המהות של שלושת האלמנטים האלה אומר לנו, אתם רואים שזה חלק השם עמו, וארץ ישראל היא יבואו ישראל שבאו לחלקי והנחלו את הארץ שבאה אליכם. וזה קודם כל אומר הרב טייכטל, הקשר הזה חייב להימשך, אין לו סיכוי. עכשיו הוא בעצם פונה אל התנועה הציונית. החלק הראשון, שזה אתם לא הייתם, אבל אנחנו לא נחזור על זה, פנייה אל הרבנים, הקריאה אל רבני הונגריה, כתב את זה בהונגריה בסוף תקופת השואה, שדחו אותו, אבל הקריאה אל הרבנים, ראינו הביקורת שלו על הרבנים, והקריאה שלהם לעלות לארץ ישראל, לשנות את היחס שלהם לציונות ולארץ ישראל. הפתיחה הזאת בעצם היא פנייה אל התנועה הציונית. ומה הוא בעצם רוצה, אומר לתנועה הציונית? הוא בעצם אומר לתנועה הציונית, חבר'ה תשמעו, התנועה הציונית התגבשה כתנועה לאומית חילונית. הרצל ואחר כך וולפסון ואחר כך כמובן נורדאו שהיה חברו, הוא לא, ואחר כך ויצמן ובן גוריון ואפילו ז'בוטינסקי, שלא היה אדם מאמין ולא ראה את, ראה את הכל במושגים לאומיים, וגם ז'בוטינסקי ובוודאי ממשיכיהם. לא, הציונות לא נתנה לשיבה לארץ ישראל את ההקשר הדתי, האמוני, העמוק של התהליך הזה. זה לא, הנה עם השם חוזר לארץ השם ומקיים את ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו ואת הנבואה שניתנה בתנ"ך. ולא, לא נתנו לתנועה הזאת, לא ההדגש ולא ההקשר האמוני, הדתי, התיאולוגי, מה שקוראים, אלא ההקשר הלאומי. והוא בא בעצם ואומר להם דברים דומים שאמר הרב קוק, אומר לתנועה הציונית, חבר'ה, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, אי אפשר לתת לחזור לארץ ישראל רק על בסיס לאומי, כי הבסיס הלאומי החילוני בלי השם, בלי הקדוש ברוך הוא ובלי התורה, זה לא יחזיק מעמד. בדור השני, השלישי, הרביעי, זה יתפורר ויתפרק.
זה גם יאמר לזכותם שדווקא אלה שלא האמינו פעלו למען ארץ ישראל.
נכון, הוא לא מבטא.
יותר מהחרדים.
נכון, זה
שאומרים שהם אמורים.
זה תהליך היסטורי שהרב קוק מסביר אותו, הוא לא נכנס כאן להסבר, הוא יסביר אותו בהמשך הספר, אבל הוא באמת מדגיש את זה. הוא אומר, אני, חשוב לי להדגיש שכל מי עוסק בבניין ארץ ישראל, שכל מי שעוסק בבניין ארץ ישראל הוא מקיים מצווה. אני אראה לכם את זה מאוד מאוד יפה. הוא מקיים מצווה, הוא לא מבטל את החשיבות. אני מיד אראה לכם, זה מופיע כאן. הפתיחה היא בסך הכל די ארוכה, וכאן הוא אומר, אני רק אקרא לכם, אני לא אתרוצץ עוד פעם. כמו כן נראה ברור, הוא אומר, בספירת המלכות למעלה בעולמות העליונים נתקנה ונתגדלה על ידי מעשה הבניין של אלו בוני הארץ בזמננו, של זמננו. הם גורמים תיקון גדול בעולמות האלוהים. יהיו מה שיהיו אף הפושעים היותר גדולים, החילונים, החלוצים האלה, מכל מקום מעשיהם רצויים לפני הבורא, לפני הבורא כל העולם. והתיקונים והייחודים נעשו על ידיהם. היינו על ידי הבניינים שבנו והוסיפו והפריחו את הארץ לארץ פוריה, אשר זה עיקר יישוב הארץ. ויש להם זכות גדולה, וזאת מצווה גדולה. והחרישה והזריעה בארץ ישראל, זה מביא מהחתם סופר רב, וכמו שמקיים מצוות תפילין או סוכה ולולה וכו'. כלומר, הוא לא מזלזל. והוא ממשיך, ועל פי זה ברור מה שאמרתי, למעשה בוני הארץ של זמננו, דזמננו, אפילו חס ושלום יהיו בעבירה, ובבחינת אינם עושים רצונו של מקום בשאר מצוות התורה, הם חלילים שבת. אבל אם הם חלוצים ובונים את הארץ, מכל מקום מעשה הבניין שלהם, יישוב ארץ ישראל שלהם, רצוי לפני המקום ומקובל לפני כיסא כבודו באהבה וחיבה יתרה, וזה אמת וברור. כלומר, הוא כאן פונה לחרדים ואומר, תדעו לכם, אלה יהודים שעושים את המעשה הגדול, הנכון, הרצוי לפני הקדוש ברוך הוא. ואני לא מוכן לקרוא להם פושעים ורשעים, הם עושים את המעשה הנכון. זה כלפי החרדים. אני רוצה שאנחנו נתחבר אליהם ונשתף איתם פעולה, כי אנחנו צריכים להיות שותפים במצווה הגדולה הזאת שהם עושים, שהתנועה הציונית עושה. אבל לתנועה הציונית יש לו גם עזרה. תדעו לכם שכל עוד אתם מתעסקים רק במעשה הבניין ולא נותנים לו את ההקשר העמוק, הדתי, האמוני, אתם לא תחזיקו מעמד. והוא אומר את זה יפה בהמשך, שבעצם כל הקשר שלנו לארץ ישראל זה רק אם ארץ ישראל תהיה קשורה לתורה. זה הוא חוזר אל ההתחלה. תורה וארץ ישראל, תרי ראין דלה מתפרשים. לא המעשה הציוני יצליח בלי התורה, וזה הפנייה לציונות, ומצד שני לחרדים, לא התורה תצליח בלי ארץ ישראל. זה תרי ראין דלא מתפרשים, זה חבילה אחת. אז לתנועה הציונית, לחרדים הוא אומר, חבר'ה, ארץ ישראל, ציונות, בניין הארץ. ולציונים הוא אומר, לא מספיק בניין הארץ, אתם חייבים לקשור את זה לתורה, ואתם חייבים לקשור את זה אל האמונה, לא סתם אל התורה, אלא אל האמונה. כי אתם שמים לב מה הוא מדגיש. מדגיש כל הזמן שכל העניין של מורשה, כל היכולת להוריש, זה מכוח זה שזה מתנת אלוהים. נכון? מורשה, תורה, ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אני השם נתתי לכם. אני השם. ובלי אני השם, אין את המורשה. כלומר, לדור השני והשלישי והרביעי זה לא יעבור. אז יש לו כאן בעצם בפתיחה הוא פונה, הוא מציג את ה, מה שנקרא את ה, פונה אל שתי התנועות הגדולות בעולם היהודי, מצד אחד העולם החרדי, מצד אחד שני התנועה הציונית, ואומר להם תשמעו, כל אחד מכם נשאר רק עם חלק אחד. העולם החרדי אומר תורה 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 תורה, הציונות אומרת ארץ ישראל ארץ ישראל ארץ ישראל יישוב ארץ ישראל ציונות, בלי תורה, ובלי תורה במובן גם של אני השם, בלי תורה אלוהית, בלי התורה כתורת השם. הוא אומר לשתי התנועות האלה זה לא יעבוד אם לא תחברו את זה. העולם החרדי, אנחנו רואים מה קרה בשואה לכל העולם החרדי, זה לא יעבוד בלי ארץ ישראל. והוא הרי חי בתוך השואה, והוא מדבר מתוך שהוא רואה את המציאות הזאת. הוא אומר התורה לא תעבוד ולא תעמוד בלי ארץ ישראל, כי הגיע זמן הגאולה. ומצד שני ארץ ישראל רק כערך לאומי, גם זה לא יחזיק מעמד. החיבור הוא הדבר, הוא התיקון, ובעצם הוא קורא לשתי התנועות להתאחד, להתחבר, לשתף פעולה וללמוד אחת מהשנייה. העולם החרדי צריך לקבל את המימד הציוני, והציונות צריכה לקבל את המימד של התורה. ואז הוא אומר, תופיע באמת הציונות האמיתית, השלמה, הציונות שמחוברת עם התורה, וזאת בעצם זה החזון של של המדרש ושל הזוהר, שמומרים על תורה וארץ ישראל, תרי ראין דלה מתפרשים. תרי ראין זה שני דברים שלא, שאפשר, אתם מפרידים, זה לא יעבוד. בעצם יש כאן חזון מאוד מאוד דומה לחזון של הרב קוק. הרב קוק אדם, הרב קוק כותב את הדברים האלה כבר במאמר הדור שהוא מפרסם ב-1905-1906, תחילת המאה ה-20. הוא כותב את הדברים 40 שנה יותר מאוחר. הוא לא מזכיר את הרב קוק. אני, כשאני קורא את הפרק הזה, אני אומר, וואי, הנה מאמר הדור. הרב קוק יש לו ביטוי במאמר הדור, שהוא כותב שם, אני זוכר את זה בעל פה, הוא הרי מדבר שם, האבות ילמדו מהבנים, והבנים ילמדו מהאבות, וכל אחד ייקח מחברו את כל הטוב, את כל היפה והכשר והנאה, כי ישועת ישראל לא תבוא אלא על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר וישראל הזקן. ישראל הצעיר הוא מתכוון התנועה הציונית, החלוצים הצעירים, וישראל הזקן
לומדי תורה,
כן, היישוב הישן ולומדי התורה, אלה שחיים עם המסורת, עם העולם הישן. היישוב הישן עם היישוב החדש, ישן וחדש, וזה לא יעבוד אם לא יהיה חיבור, ואחד לא ילמד מהשני. שואה, ישועה תבוא רק כאשר יתאחד ישראל הצעיר עם ישראל הזקן. הסינתזה הזאת, החיבור הזה, זה החזון של הרב קוק. כאן בפתיחה ממש מופיע החזון של הרב קוק, ואחת התמיהות שלי, אחת השאלות, למה הוא לא מזכיר את הרב קוק? נראה לי שהוא הכיר את הרב קוק. הרב קוק היה שולח מארץ ישראל אגרות לכל רבני אירופה, עוד ביותו ביפו, ואחר כך כרב בירושלים הוא הכירו אותו וכל גדולי התורה, והיה ויכוח בעולם, בעולם החרדי באירופה, אם לקבל את הרב קוק, לא לקבל את הרב קוק. רבי מגור בא הנה ב-35 כדי להכיר את הרב קוק. אין לי כמעט ספק שהוא הכיר. וכשהוא כותב, אתם זוכרים שהוא כותב באחת ההקדמות, בהקדמות שקראנו, איך שהם היו מגרשים את השליחים הציוניים מבתי הכנסת. לפי דעתי, אלה שליחים ששלח הרב קוק, שהביאו את, אלה שבאו לבתי הכנסת היו תלמידים ושליחים, למשל הוא שלח את סבא של ביבי, הרב מיליקובסקי, היה אחד השליחים שהרב קוק שלח לקהילות אירופה. והוא בא כרב, אבל ציוני, והרב צבי יהודה בעצמו. כלומר, מסתבר שהוא הכיר. למה הוא לא מזכיר את הרב קוק? יש לי כל מיני השערות. יש כאלה שאומרים הוא לא הכיר אותו, זה הכל, הוא הגיע לזה בעצמו כמו שהרב קוק. אבל הרב קוק, אנחנו יודעים שהוא קיבל חינוך בישיבת וולוז'ין, והוא קיבל מהנציב מוולוז'ין שקיבל מהגאון מווילנה, הייתה שם מסורת, יש לנו הסבר. ולפי דעתי הוא הכיר את הרב קוק, והוא לא מזכיר אותו מטעמים פוליטיים. הרי מה המטרה של הספר? לעורר את רבני אונקריה. ואם הוא מזכיר את הרב קוק, זה מין, יזרקו אותו. הרב קוק היה שרוף, זה היה איזה מין שם כזה, שם מגונה פסול. הרב קוק, הציוני הזה, הוא רפורמי. אני חושב שהוא רוצה להציג להם את הרעיון הזה, את החזון הזה, בלי הרב קוק, כדי שלא יגידו, עוד אחד נדבק ברפורמה של הרב, בציונות של הרב קוק. הוא רוצה להראות להם, חבר'ה, זה מדרשים, זה זוהר, והוא מביא להם מהנודע מיהודה, ומהר"ל מפראג, והוא מביא להם כאן עשרות ספרים, בלי הרב קוק, כדי להראות להם, זה לא הרב קוק המציא את זה, זה לא המצאה שלו, זה הכל מיוסד על תנ"ך, וגמרא, ומדרשים, וקבלה, וראשונים, ואחרונים, כולם אומרים את זה, שזה שני דברים, אתה לא יכול תורה בלי ארץ ישראל, ולא ארץ ישראל בלי תורה. חייבים לחבר את זה. אז זאת ההשערה. מה אתה אומר עזרא על ההשערה הזאת?
זה נכון, אבל חסר גם אצל אלה וגם אצל אלה דבר יסודי שיכול לחבר. משה שהיה, אין כמו אוהב את עם ישראל, אנחנו יודעים,
אבי הנביאים,
אף אחד לא יכול להתקרב למה שלאהבת משה לישראל. בדיוק באותה מידה יש צד שני של המטבע, שנאה לאויבי ישראל
ומלחמה באויבי ישראל.
שנאה לאויבי ישראל, שנאה ומלחמה, ודאי. אבל כל מה שאנחנו לא שונאים,
צא וילחם בעמלק, צא ילחם בעמלק,
הוא לימד, צא ילחם בעמלק, לא תשכח, אנחנו יודעים, המדיינים,
צרור את המדיינים,
צרור את המדיינים, קום נקמת המדיינים,
קום נקמת השם את המדיינים,
האמורי רוצה ללחם בנו, לא
שיחון,
לא שליט ולא פליט ולא חף מפשע ולא אומניות ולא כל השטות. את זה אנחנו צריכים עכשיו בדור הזה להכניס, את השנאה לאויבים שלנו. כי אני שומע אנשים אומרים, לא, אנחנו צריכים, הנה יש לנו את הנשיא בוכה על כל ערבי שמת. מה זה?
מה זה הדמעות העניין האלה? מאיפה לקחת את זה? אבל עוד פעם, מה שהוא מלמד אותנו, כמו שרב קוק מלמד אותנו, שאת הכל צריך לקחת מכוח של תורה. בלי תורה הלאומיות, זה תוצאה של לאומיות, בלי תורה. כל העיוותים שרואים של שלום. אבל זה תורה. אם אתה מתנתק מהתורה, וכתורת השם, אז בסוף גם מתעוות היחס שלך אל האויבים. אתה נהיה לגמרי מעוות ומשובש ומבולבל, ותסלחו לי על הביטוי, אפילו מטומטם, כי כל ההסכמים שנעשו עם אוסלו, זה הטמטום הרי.
יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לזכור, זכור את יום השבת, זכור את יציאת מצרים. אם אנחנו רוצים לזכור, אנחנו זוכרים. ביום שישי, מי שמעוניין, זוכר אחרי זה בשבת. את מה שעושה לנו המלאק, אנחנו שוכחים.
ואתה,
לכן לא תשכח.
ואתה אמרת דבר נפלא, אתה המשכת את מה שאני התחלתי, שהטרור הערבי זה המלאק. זה המלאק, זה ישלים יפה. כי כמו שאז אחרי הניסים הגדולים בא המלאק ועשה להם טרור, והוא נהפך להיות סמל של הכפירה בקדוש ברוך הוא, שאתה עומד מול הניסים האלה ואתה נלחם בעם ישראל, במקום לבוא ולהגיד, הנה אני רואה שעם ישראל הוא עם השם. אמר, אתה מול מה שקורה, אז יציאת מצרים, המלאק היה צריך לבוא וכמו יתרו ולחבק את עם ישראל. בעצם גם אחרי מלחמת ששת הימים, הערבים היו צריכים לקום ולהציע לנו ולהגיד, אנחנו רואים שהשם איתכם, השם עמכם, אתם עם השם. זה דבר לא אנושי, מה שקרה זה דבר אלוהי, ואתם עם השם. וזה שהם התחילו בטרור, זה המלאק של דורנו. זה נפלא.
אתה יודע שמשה לא אהב את יהושע.
כי?
הוא לא לקח אותו למלחמה במדיינים, לא לקח אותו למלחמה באמורי.
הוא שלח את פנחס בן אלעזר, נכון? את מי הוא שלח למלחמה במדיינים?
פנחס, כן.
כן, את פנחס. למה?
מפני שיהושע רק החליש את המלאק ולא השמיד.
הוא היה חלוש את המלאק.
רק החליש אותו.
והיה צריך.
והוא היה מזועזע, משה. הקדוש ברוך הוא פחד שמשה יתמוטט מהזעזוע, הרגיע אותו. אמר זאת, אמר זאת באוזני יהושע כי מחול ימחה את זכר עמלק. ברגע שהוא שמע שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהעמלק ימחה, אז יהושע נרגע. אחרת היה מתמודד. כי ידע מה עמלק עלול לעשות לנו בזה שיהושע לא השמיד. ולכן שואל את הקדוש ברוך הוא, מי יצא למלחמה הזאת, אומרת, ומי יבוא? מה, הוא לא הכיר את יהושע? דווקא משום שהכיר את יהושע, הוא פחד להשאיר את בידי יהושע את ההנהגה של
דווקא.
אז חוזרים, תופסים את יהושע, כל הזמן אומרים לו, חזק ואמץ ואל תירא, לא מפסיקים להגיד לו את זה, לא
גם, כי חולשתו התגלתה בויחלוש את עמלק. שם התגלתה חולשתו.
מה שעשיתי לה, אמרו לי, ככה אתה חייב לעשות, לא תירא, וזה חומר, תופס אותו עוד פעם ועוד פעם, לא תירא ולא תירא.
אבל מעניין שהקדוש ברוך הוא בכל זאת בחר ביהושע, למרות החולשה שהוא הגילה בה. למרות שמשה כנראה לא ראה בו אולי את
המצב, למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה ייכנס עם העם? כי העם חשבו, יש לנו בעיות, יש לנו את משה, יש לנו את הרבי, הוא יפתור לנו את כל הבעיות. לא, אתם צריכים בארץ ישראל, אתם צריכים לפנות אליו, לא לרבי, אליו.
סילקו את משה,
תתפלו אליו. לכן אנחנו רואים את זה, הרבה חושבים שיפתרו את כל הבעיות אם יחול לרב שלהם. לא, תנו אליו.
יפה, יפה מאוד. זה באמת הערה יפה ליהושע, אבל שוב פעם, הכל מכוח תורה. אם אין תורת השם, אז הכל מתעוות ומתבלבל, ויש שלום עכשיו, ויש אוסלו, ויש זה, ויש האו, ויש ההתבטלות וההתרפסות, וכל התופעות האלה הם תוצאה של מה שהוא אומר כאן, לאומיות בלי תורת השם. צריכים להיות שניהם מורשה, שניהם מורשה. תרי רעין, זה ביטוי נפלא, תרי רעין דלה מתפרשים. אתה מנסה לבד, לחוד?
לא הולך.
תורה לחוד מתעוותת, וכשהיא לא עם ציונות וארץ ישראל והתיישבות וצבא, אז היא מתעוותת. אנחנו רואים את זה בעולם החרדי, תורה מעוותת ומשובשת. אתה רואה את זה גם בעולם הציוני, שהתנתק מהתורה. ובעצם החזון שלו הוא החזון שהוא כאן בפתיחה ממש מציב את החזון הגדול לעם ישראל. ואני אומר שלא סתם הרב צבי יהודה בנו של הרב קוק הדפיס את הספר הזה מחדש והפיץ אותו, כי ממש יש כאן החזון של הרב קוק. ובמובנים מסוימים ייתכן שיש אנשים שיכולים יותר להתחבר אל החזון הזה דרך הם רבנים שמחה מאשר דרך כתבי הרב קוק. אולי בגלל שהרב קוק כבר יש לו איזה סטיגמה עליו. הוא ציוני. הוא לא היה ציוני. הוא היה רב חרדי. אתם יודעים שסיפר לי ממש לאחרונה, הייתי בגבעת שמואל, וצריך לסיים, נכון? מה שעה כבר?
7:30.
וואו, צריך. אני לא מאמין. איך הזמן רץ?
כי זה מעניין.
וואו, אז ממש אני ממש מתנצל, אני רץ. אז אני רק אסיים את המשפט. סיפר לי, ניגש אליי אבא, אמר לי, אנחנו חיינו בקנדה, קנדה או באמריקה, ולא היה לנו שום קשר לציונות, היינו חרדים. והבן שלי גילה את הספר אם הבנים שמחה. הספר הזה עשה לו מהפכה, והוא למד אותו ונהיה ציוני ועלה לארץ ישראל, ואנחנו בעקבותיו. והספר אם הבנים שמחה הוא הספר שהביא אותנו לארץ ישראל, לא הרב קוק, לא הספר אם הבנים שמחה. אז באמת אתם רואים שהספר הזה יש לו זכות גדולה, שהוא נותן, הוא נותן חיזוק מאוד גדול לנושא הציוני, לקשר בין תורה וציונות, אבל באופן שאולי יוצר פחות אנטגוניזם מאשר הרב קוק. כלומר, אדם חרדי יכול לקרוא פה ולראות, הוא הכל, זה הכל מקורות, הוא לא יכול להתווכח.
הוא דוקטרינה, הוא בצורה כמו דוקטרינה.
כן, הוא כל הזמן מתבסס, לא היו לו כמעט ספרים, הכל מהזיכרון, זה דבר מופלא.
כן.
כמעט הכל מהזיכרון, אבל באמת הוא בונה כאן תורה שלמה של ציונות דתית עמוקה, מאמינה באמת, זה דבר גדול. אז זאת הפתיחה. עכשיו בעצם מה שההמשך זה ארבעה פרקים שבכל אחד מהם הוא מציג את אחד העקרונות שהוא כבר פירט בהקדמה. הפרק הראשון יהיה מוקדש לנושא של השואה. בו תופיע הטענה שהשואה היא עונש על זה שלא עלו לארץ ישראל. והוא נותן לזה את כל הביסוס. בהקדמות הוא רק רמז על זה, נכון? עכשיו הוא, בהמשך הספר, את כל אותם עקרונות שהוא הציג בהקדמות ובפתיחה, נותן להם ביסוס הרבה יותר מעמיק. זה הפרק הראשון. איך הוא נקרא הפרק הראשון? פרק הראשון, חבלי משיח. איך נקרא הפרק הראשון? הצרות וחבלי משיח, כל דודי דופק. כל דודי דופק, כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל לעלות לארץ ישראל, וכל הצרות הם כתוצאה מזה שאנחנו לא נענים לקריאה. כל דודי דופק, הוא קורא לנו, דופק וקורא לנו, אם אנחנו לא נענים לקריאה, אז הוא מעניש אותנו. והוא שולח עונש מכה אחרי מכה, ולא עלינו בסוף גם השואה. הוא כולל גם את השואה בתוך אותה סדרה של מכות ועונשים שעם ישראל נענש על זה שהוא...
ראו שהשואה מתקרבת. אי אפשר היה להסתיר את זה.
בשנות ה-30 בוודאי, אבל אפילו קודם.
ומה קרה אז? היו צריכים ללמוד ממה שראו בני ישראל את מצרים רודפים אותם, והיה מולם.
אומר
את בני ישראל וישאו. מה תצעק אליי? זה הזמן של המנהיג להגיד לעם ישראל אנחנו הולכים לארץ ישראל,
ולא היו לנו כמעט מנהיגים שאמרו את זה. אירופה
זה לא היה. היה אומנם ז'בוטינסקי ואורי צבי שהזהירו, אבל
זה לא בהמוניו.
גם אתה רואה שגם העם לא נענה לקריאה. זה הטרגדיה של עם ישראל באירופה.
דווקא הרבנים שהם צריכים להחליט לעשות את זה מתוך התורה.
הרב קוק הבין, הרב קוק, ז'בוטינסקי ואורי צבי לא היה להם שפה משותפת עם הרבנים. הם לא דיברו בשפה של הרבנים. מי שהיה יכול אולי זה היה הרב קוק. והוא לא הצליח. הוא לא הצליח, הוא ניסה והוא שלח אגרות, הוא שלח שליחים, ניסה להקים את דגל ירושלים, תנועה ציונית חרדית, קודם המזרחי, והוא לא הצליח. וזו הייתה הטרגדיה הגדולה של שהוא בעצמו מודה, זה היה החטא שלנו, ראינו בהקדמות, הוא אומר, אנחנו לא שמענו את כל אלה שהזהירו וקראו, והוא מודל מה שמה.
היום אנחנו לא רואים את זה, ריבונו של עולם, אז תבואו, איפה יהדות צרפת?
במקום זה הולכים להתיישב בברלין.
כן.
זה כבר לחיות שם.
הוא כבר התנתק. זה כבר לא כלל ישראל. הוא לא בכלל ישראל.
ונחרטה נפש האימה.
זה ממש המושג של ונחרט.
יכול להניח תפילין, יכול לשמור שבת.
זה ונחרטה. נכון, זה הגדרה.
אם יש לו טיפת דם יהודי.
זה הגדרה מצוינת. הגדרה מצוינת. עזרא. היה כיף ללמוד איתך.
אתה יודע, אני המון זמן רציתי פעם לשבת קצת איתך, לראות אותך ממש. אני קראתי עליך וקראתי ממך.
עזרא, אתה תראה כמה מלא וגדול.
רצינו לבטל את השיעור ופתאום, וזה יגיע לשמחה בזכותך.
יש כוח גדול.
מי רוצה? מי רוצה ביצים שלנו? יש לי שתי תוכניות ביצים שלנו, ביצות ביצים אורגניות.
כן.
כמה עוד תוכניות?
20. כאילו תוכנית קטנה,
שני מלאבים.
עזרת השם.
יש תאריך או 12?
אני עוד לא יודע, תלוי ב... אני...
גם אני אקח.
מבחינתי...
מה התאריך הבא? יש תאריך.
מבחינתי בעוד שלושה שבועות זה בסדר, אני חושב. דלת
ניסן.
דלת ניסן נראה לי בסדר.
דלת ניסן.
אוקיי.
עזרת השם, דלת ניסן נראה בסדר.